תחת שמי ים התיכון, כתבתה של שירה מייקין, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. במשך הסגר הראשון קרה דבר לא צפוי. בבניין שבו שכרתי דירה ברחוב יונה הנביא בתל אביב, נולדה קהילה קטנה. אחת השכנות פתחה קבוצת וואטסאפ לכל דיירי הבניין, ומפה לשם מצאנו את עצמנו, אוסף של אנשים שלא החליפו מילה לפני כן, מנצלים את ימי הסגר כדי לשפץ ביחד את הגג הנטוש של הבניין, והפכנו אותו ממחסן גרוטאות לפינת חמד קטנה שעזרה לכולנו לשרוד את התקופה הלא קלה. הגג, שלפני כן בקושי שמתי לב שהוא קיים, נהפך ללב הפועם של הבניין. תרגלנו בו יוגה, אכלנו בו ארוחות, שחררנו את הכלבים והילדים לשחק במרחב, ספגנו בריזה מהים ורקדנו עליו במסיבות מאולתרות. בימים שבהם היה אסור להתרחק יותר מ-100 מטר מהבית, הגג הנדיב שלנו הציל את חיינו וסיפק לנו אוויר לנשימה. אבל גם אחרי שבוטל הסגר, המשכנו לעלות לגג ולענות מכל הטוב שהציע לנו. ואנחנו לא היחידים. גגות היו חלק בלתי נפרד ממרקם החיים העירוני ברחבי המזרח התיכון מימים ימימה. מבגדד ועד מרקש, במיוחד בלילות הקיץ החמים. גג הבניין שבו גדל בבגדד הסופר אלי אמיר, חקוק בזיכרונו עד היום. חיים שלמים התנהלו על הגגות. הם היו חלק מאורח החיים, חלק מהתרבות הבגדדית, הוא מספר. הכל קרה שם. מריבות, חגיגות, חינגות, חתונות, חינות. היו אורות, שולחנות ארוכים, מוזיקה ונגינה חיה. כמובן שאנשים דיברו ביניהן מגג לגג. חיים שלמים היו על הגגות שהתחילו אחר הצהריים המאוחרות ונמשכו עד הבוקר. בחיוך ממזרי הוא מוסיף, ומגג לגג היו קצת סיפורי אהבה. אני הייתי מאוהב בבת השכנים והיא לא הייתה אדישה לי. אי אפשר היה לעשות את זה בצורה גלויה לאורך היום, אז היינו קובעים על הגג בלילה, והיינו עומדים בתמימות משני עברי הגג ומחליפים דברים. לפעמים מגניבים נגיעה. הגג היה משמעותי במיוחד בלילות הקיץ החמים, אז היו עולים אליו כל דיירי הבניין, יהודים ומוסלמים, מבוגרים וילדים, וישנים באוויר הצונן תחת כיפת השמיים. זו הייתה חוויה נהדרת, נזכר אמיר, היום בן 83. אתה רואה את השמיים, את הכוכבים, ולומד לקרוא את הכיוונים שלהם. לפנות בוקר היינו קמים, לפני שמתחיל חום היום. לרוב שמו אבטיחים על מעקה הגג, כדי שבבוקר האבטיח יהיה קר, אחרי שיתקרר במשך הלילה. הילדים, הוא אומר, נהנו במיוחד. הם זכו לבלות זמן עם ההורים והאחים, והיה מספיק מרחב לשחק מחבואים ותופסת. אנשים לא לבשו פיג'מה רגילה, הם לבשו דשדשה, שזו מעין סמלה מיוחדת וכלילה של גברים, שנועדה לימי הקיץ, הוא מספר. גם זה היה חלק מהנוף הצבעוני של הלינה על הגגות. גם ישראל הלוהטת נהגו פעם לישון על הגגות. התושבים הוותיקים מהשכונה של יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס במרר, מספרים שבשל המחסור בחשמל ובמים, היו תושבי השכונה, כולל עבאס ושמונת אחיו, מטפסים לגגות וישנים שם, כדי לספוג את טיפות הטל המרעננות של הבוקר. זה חסר לי היום מאוד, אומר אמיר. היום כשחם אתה מדליק מזגן, אבל זה לא אוויר כליל של הלילה, ולא הווי חיים של הלילה. אבל נפרדנו מזה. השארנו את זה שם עם עוד הרבה דברים. הוא לא אופטימי בנוגע להחיית המנהג של לינה על הגגות. זה לא יעבוד פה בארץ. אין לנו גגות שמצוידים בכל מה שצריך כדי לנהל שם חיים. מים זורמים, שירותים, הוא אומר. זה גם לא חלק מהפסיכולוגיה כאן. בבגדד הייתה תרבות שלמה ומלאה סביב הדבר הזה. זה היה חלק מהחיים. פה זה פשוט לא חלק מהתרבות. אבל יש מי שבטוחים שהמנהג העתיק הזה של לינה על גגות הוא בדיוק מה שהמרחב העירוני המודרני זקוק לו, כמו אוויר לנשימה, במיוחד על רקע ההתחממות הגלובלית והצפיפות ההולכת וגדלה בכל ערי העולם, ועל אחת כמה וכמה בערי ישראל המעבילות שמקדשות את האספלט וסוגדות לגורדי השחקים. בתחילת השבוע הבא, על גג מאוד מיוחד בירושלים, תחנוך קבוצת מוסללה, פרויקט שאנשיה הקדישו כמה שנים לפיתוחו. מתחם קמפינג הגגות הראשון בעולם, מודל אירוח עירוני שמספק תמריץ לתושבות ולתושבים להקים גגות ירוקים. מוסללה היא מעבדה ליצירתיות עירונית בת קיימה, הפועלת בירושלים ומורכבת מאומנים, פעילי סביבה, אנשי חינוך ואקטיביסטים. לפני כמה שנים עשו חברי הקהילה מעשה. הם הקימו לתחייה מילולית את הגג הנטוש של מרכז כלל בירושלים, והפכו אותה לנווה מדבר עירוני בלב אחת השכונות היותר כאורות בעיר הבירה. מי שמטפסת במדרגות בניין כלל האפרורי ומגיעה עד למרפסת של מוסללה, כפי שהיא מכונה, מתקשה להאמין למראה עיניה. כמעט 2 דונם של מיני צמחי מאכל ותבלינים, סוקולנטים ושתילי עצים צעירים, כולם נבחרו בפינצטה, כדי שידעו להתמודד עם תנאי חום ויובש קיצוניים, מתחם קומפוסט מסגשג, כברת דבורים, חממה, גלריה, ספרייה ומטבח. את המתחם השוקק מבקרים מתפעל צוות של מתנדבים. זה גן עדן קטן וחי שמלבלב באמצע השממה העירונית. וכראיה, כשאני מגיעה לשם, מציע לי אחד המתנדבים תפוח אדום ועסיסי, שנקטף הרגע מאחד העצים שגדלים על הגג. רק חסר נחש, ואלוהים קטנוני אחד כדי להשלים את הדימוי התנכי. חברי מוסללה מפתחים רעיונות תחת הכותרת תרבות גגות חדשה. הם בוחרים מרחבים עירוניים שלדעתם הם פגועים או לא מתפקדים, ופועלים כדי לרפא אותם. מלבד הגג בבניין כלל, הם מפעילים גם נגריה קהילתית, מרכז לעיבוד ושימוש במזון שעומד להיזרק בשוק הסיטונאי, ומרכז סינסילה על גג הספרייה המרכזית במזרח העיר, המקבילה המזרח ירושלמית של המרפסת בבניין כלל, ובפועל בית קפה קורפורטיבי בהובלת 15 נשים ממזרח העיר, שהוכשרו בגידול דבורים ומוכרות מוצרי כברות. אז מה פשר האובססיה לגגות? לדברי מתן ישראלי, מייסד שותף ומנכ״ל מוסללה, שמגדיר עצמו כאומן ומרפא עירוני, 90% מהגגות במרחב העירוני הישראלי לא נמצאים בשימוש. יש בהם דודי שמש, מחסני גרוטאות. אנחנו קוראים לזה מדבר הגגות. יצרנו מדבר של ממש בתוך הערים שלנו, הוא אומר. אבל ברגע שנתחיל לנצל את הפוטנציאל של השטח העצום הזה, נבין שלא חסר לנו מרחב בעיר, כשסופרים גם את המישור החמישי. הערים לא צפופות כל כך. בעולם של גלי חום קיצוניים בקיץ ושיטפונות קשים בחורף, לגגות ירוקים יש תפקיד חיוני. בתל אביב, למשל, עלתה הטמפרטורה הממוצעת ב-40 השנים האחרונות ב-2 מעלות, ולפי הערכות, עד אמצע המאה הנוכחית, צפויה התחממות של עד 1.2 מעלות נוספות. במילים אחרות, גיהנום עלי אדמות. כאן נוצר פרדוקס המזגן. מצד אחד יהיו יותר ויותר ימים שבהם אי אפשר יהיה להתקיים ללא מזגן, גם לא בשעות הלילה. מצד שני, המזגנים צורכים כמויות אדירות של חשמל, פולטים עוד גזי חממה לאטמוספירה. המדחס במזגנים רבים משתמש בגזי קירור מקבוצת HFC, שהם גזי חממה החזקים פי 14,000 מפחמן דו-חמצני, ומחמירים את תופעת אי החום העירוני, האפקט שגורם לכך שהטמפרטורה בתוך העיר גבוהה מזו שמחוצה לה, בגלל החום הרב שנפלט ממזגנים, הבטון והדר שטחים ירוקים. תופעה שמחמירה כל שנה כשרשויות מקומיות קורטות עוד ועוד עצים כדי לפנות מקום לעוד בטון. כך, מה שמספק לכאורה את התשובה לבעיית החום, הופך לבעיה בפני עצמה. וכאן נכנסים לתמונה הגגות הירוקים. העצים והצמחים מצמצמים את זיהום האוויר הודות לפוטוסינתזה, מסייעים בספיחת מי גשמים, מצננים את הטמפרטורה של הבניין בקיץ, ומספקים לכל תושביו פיסת גן עדן פרטית. יש להם גם יתרונות פסיכולוגיים. מחקר מ-2015 בכתב העת לפסיכולוגיה סביבתית מצא כי הקדשת 40 שניות בלבד להתבוננות בגג ירוק ופורח מסייעת לשיפור הריכוז. לא מדובר ברעיון חדש. הגגות הירוקים קיימים עוד מימי הגנים התלויים של בבל, שנבנו בערך בשנת 600 לפני הספירה. בתקופה המודרנית נבנו גגות ירוקים באירופה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, והתנועה הגיעה לצפון אמריקה רק בתחילת שנות ה-2000. בשנת 2017, למשל, נבנו 1,000 גגות ירוקים ב-39 מדינות בארצות הברית. גם בישראל כבר הצטבר מספיק ידע להקמת גגות ירוקים או חומים, אך שאלת המיליון דולר של כל תושבת ותושב שמעוניינים להפריח את השממה הפרטית שלהם, הייתה ונשארה, עד כמה זה משתלם לי. בעוד ערים רבות בארצות הברית ובאירופה מסבסדות או מתמרצות את תושביהן להקים גגות ירוקים, בישראל אין חקיקה מוסדרת או אסטרטגיות עירוניות, ומלבד כפר סבא ותל אביב, אף עירייה לא מקדמת את הנושא. וכאן נכנסת היוזמה של קמפינג גגות, שצמחה מההבנה שבמרחב כזה בלי אסטרטגיות, הכי טוב לפתח את המודל הכלכלי, לפי ישראלי. הרעיון פשוט וחכם. עידוד אנשים להפוך את הגגות שלהם לירוקים על ידי הפיכתם למרחבים תיירותיים או אומנותיים. כלומר, מרגע שהפרחתם את הגג, תוכלו לארח תיירים ב-Airbnb, להפוך את הגג לגן אירוח או לגן אירועים או שלל אופציות משתלמות אחרות, שלפי מוסללה יחזירו בסופו של דבר את ההשקעה. הרעיון נולד לפני 4 שנים. באירוע על המרפסת בבניין כלל, סיפרה האומנית נטי שמיע אופר, כי מאז שאת הילדה שמעה מסבא שלה סיפורים על הלילות המופלאים על גגות בגדד, והציעה לעשות גרסה מודרנית של המסורת, מין גלמפינג עירוני שיקי. משהו בסגנון, השף מחכה לך כשאתה יוצא מהמסאז' באוהל, מסביר ישראלי. שמיע אופר תכננה מין ארסל מתקפל, שבמשך היום הוא מקופל בצורת ציליה, וכשהוא נפתח, הוא הופך לחדרון קטנטן. מן ארסל של מיטה וחצי. ואכן, בעת הביקור שלי על הגג, נכנסתי לארסל, סגרתי את הווילון, נשקפתי בפנים וצפיתי בכוכבים. זה היה רגע של שקט ואינטימיות על הגג, שהיה עמוס במבקרים. במוסללה לקחו את המודל שלב אחד הלאה, ופיתחו עוד כמה רעיונות לקפסולות שינה לגג. הם בנו קפסולה בצורת משושה מקירות אדמה, והשראת המבנה של כוורת דבורים מבודדת בלבני בוץ ששומרים על קרירות ומגינים מרעש מבחוץ. המטרה היא ליצור נוחות אקלימית גם בתנאים של חום קיצוני, אומר ישראלי. והם לא עצרו שם. כדי להפוך את מתחם הגג כולו לראוי למגורים, הם בנו גם מטבחון, מקלחות ושירותים אקולוגיים שעובדים על הום ביוגז, המרת פסולת לגז בישול, ומייצרים גז מתאן שמאפשר לחמם את המקלחות ולבשל במטבחון. כל אורח חוזר לייצר את הגז לאורח שבא אחריו, מסביר ישראלי. המתחם המיועד לקמפינג מוקף בגדר חיה שמורכבת משתילי עצים צעירים, או כמו שהם קוראים לזה, פעוטון עצים. שכשיגדלו, ישתלו ביער האקלים הישראלי, פרויקט סביבתי שפועל לנטוע עצים בשטחי שוליים בערים וביישובים, כדרך להתמודדות עם משבר האקלים והעלייה בצפיפות במרחב העירוני בישראל. כל אחד מהעצים הללו נבחר לפי גנטיקה משובחת שיודעת להתמודד עם משבר האקלים, מסביר ישראלי, ומצביע על תינוקות של זיתים, חרובים, עלות ואלונים. קהל היעד של קמפינג הגגות בשלב זה הוא צעירים הרפתקנים חובבי חוויות לא שגרתיות בעיר, אומר ישראלי ומוסיף, אבל גם רומנטיקנים שרוצים לחוות חוויות עירוניות ניסיוניות ומצטלמות מעולה באינסטגרם. מה האינטרס של בעלת הגג להשקיע כך? אם את בעלת גג, כיום הגג שלך מפסיד לך כסף. את צריכה כל 7 שנים לאטום אותו, לחילופין לשלם עלויות יותר גדולות על חימום או קירור של הבניין, כי הגג שלך לא מבודד כמו שצריך. כשאת בונה גג ירוק, את מגינה על האיטום וחוסכת כסף גם על מזגן בקיץ. ואם אחרי זה את מביאה גם תיירים, את מכניסה אפילו יותר, ובסופו של דבר מחזירה את ההשקעה. האם מודל של גג ירוק שפותח באירופה רלוונטי בכלל לאקלים הישראלי? רוב הגגות הירוקים בעולם מבוססים על טכנולוגיות שפותחו בהולנד, בלגיה, גרמניה וקנדה, מקומות שבהם יש כמות גדולה של משקעים גם בקיץ. אנחנו מפעילים גג ירוק עם מינימום השקעה. אנחנו בוחרים מראש צמחים שפחות צריכים מים, מכניסים את הטפטפות מתחת לאדמה ומשתמשים במצע מיוחד שפיתחה חברת בניין צומח, שהחברה הישראלית היחידה שבונה גגות ירוקים שמותאמים לאקלים הישראלי. ונגיד שיש לי גג ירוק, מאיפה אני מביאה אליו קפסולות שינה, מטבחון ושירותים? המטרה שלנו היא להקים צוות שיבוא אלייך הביתה ויקים עבורך את הקפסולות. כיום יש לנו כבר צוות שמקים גגות ירוקים, וחוץ מאיתנו בישראל פועלות 5 חברות שמקימות גגות ירוקים. בנוסף, יש לנו עוד כלי, ארגון גג שהוא ארגון של יועצים. יועצת או יועץ שלנו שעברו הכשרה מסיבית בתחום, יגיעו לכל מי שמעוניין להקים גג ירוק. ואנחנו מסייעים להם לבנות תוכנית עבודה ולחשב עלויות. הראשונים שיאמצו את קמפינג הגגות הם אנשים שיש להם גג במיקום מדהים, נגיד בעיר העתיקה, אנשים שגרים בירושלים עם נוף ייחודי, ואז החוויה של לישון על גגות כאלה תהיה Airbnb fancy. אבל לפי התוכנית שלנו, בשלב הבא, כל ועד בית יוכל להקים כמה יחידות כאלה, והן יממנו את עלות המעלית והנכסים המשותפים. השמיים הם הגבול. זה יהיה ברמה של... אם אין לך כזה על הגג, אתה מפסיד כסף. ירושלים הקרירה באמת מתאימה ללינה על הגג בימי הקיץ, אבל בתל אביב אין סיכוי. מהבחינה האקלימית אפשר להקים קמפינג גגות בכל מרחב. גם בתל אביב הלכה אפשר למצוא פתרונות. בסופו של דבר על הגג תמיד יהיה יותר נעים אשר להיות במזגן בבית. אנחנו שואפים למצוא את המודל המקומי פה בירושלים, ואחרי זה כל עיר יכולה לפתח את זה בסגנון שלה. מה בנוגע לעלויות כמו חשמל, ביוב, מים? מבחינת חשמל, אנחנו מתכננים להקים הכל סולארי. ביוב לא צריך כי ההום ביוגז לא צריך ביוב. מה שכן, יש גגות שיש להם חיבור למערכת ביוב, אז לא חייבים את ההום ביוגז. מים באמת צריך. אם אתה רוצה ירוק, זה צורך מים. אנחנו עובדים עם הגג הכי אקולוגי שיש, שמצריך מינימום השקיה. זה הוגדר כיעד. גם מינימום דישון. בנוסף אליו אנחנו מקימים עוד גג של חברה נוספת, שעם דישון סטנדרטי והשקיה. אופציה נוספת נקראת גג חום או גג חי, כפי שנעשה למשל בבניין קרן מנדל ליד הגן הבוטני בירושלים, שמתהדר בגג החי הגדול מסוגו במזרח התיכון. על הגג הוצבה מערכת של שכבות אדמה שאין בה כלל מערכת השקיה, והצמחייה גדלה בהתאם לעונות השנה ולמשקעים הטבעיים. בחורף למשל, הגג מתמלא בחבצלות. מה עם שירות לקוחות? תהיה אפליקציה? אנחנו עוד לא שם, אבל יכול מאוד להיות שנלך ל-Fairbnb, אפליקציה שהיא אלטרנטיבה ל-Airbnb, ובה 50% הרווחים נתרמים לקהילה. זה מתוך הבנה ש-Airbnb מעלים את השכירות לכולנו. כמה יעלה כל הסיפור הזה? אני מניח שנקודת ההתחלה תהיה בערך 100,000 שקל ל-2-3 קפסולות פלוס גג ירוק. אפשר גם להקים רק גג ירוק ולהביא אוהלים, ואז אפשר להתחיל ב-500 שקלים למטר. ומה הטעם בפרויקט תיירות בימי קורונה? אני לא דואג. אמנם בשנה האחרונה המלונות הסטנדרטיים שבנויים כמו מסדרונות ארוכים עומדים ריקים, אבל מלונות בוטיק עם מרחב מעוברר וצימרים עובדים נהדר גם בקורונה. אנשים חיפשו לאן לברוח. בקורונה יש לנו יתרון נוסף, כי אנחנו במרחב הפתוח. אנחנו הרי מדברים גם על תיירות פנים. את יודעת מה הולך על שביל חוצי ישראל? אין מחסור במטיילים. ביום שני הקרוב תשיק מוסללה את מתחם קמפינג הגגות שנבנה במסגרת פסטיבל גג עדן, אירוע שימשך 4 ימים ויכלול גם ערב סיפורי גגות עם סופרים ירושלמים, סיורים והופעות. בין היתר, יתארח שם לאון ון גסט, אדריכל מוביל ומנכ"ל ארגון ימי הגגות של רוטרדם שבהולנד, עיר הנחשבת לפורצת דרך בכל הקשור לאדריכלות גגות ולשימושים המגוונים בהם. גג יכול להיות מרחב ירוק למפגש או משחק, שטח לגידול מזון בריא וטרי ומקום לייצור אנרגיה סולארית, מסכם ישראלי. המטרה של קמפינג הגגות היא להיות כמה שיותר תחת כיפת השמיים, גם בעיר. הלילה למשל יש ירח מלא. ברגע שאנחנו חוזרים להיות מחוברים לטבע, לילה תחת הירח זו חוויה אחרת. חלק מהבעיה שלנו, אנשי העיר, היא שיצאנו מסנכרון עם הטבע. אנחנו כל כך בתוך הקופסאות והבטון והאפרוריות, ופתאום אתה יוצא למקום כזה ומבין שאפשר גם וגם. בסופו של דבר זה מה שאנחנו מחפשים, את הפתרון של גם וגם. עוד רגע הירח יעלה ותראי אותו, וזו חוויה מדהימה. תחת שמי ים התיכון, כתבתה של שירה מייקין, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אלעד לוין.